מה אנחנו רואים בפרשתנו היום? טוב, דבר ראשון, אני התלבטתי, אמרתי שאנחנו נלמד מתוך השיחות של הרב יהודה את הדברים שמשתלשלים בפרשת השבוע, אבל יוסי אומר שהוא לא צריך לעשות משהו מחודש, אחרתי שיש תמיד דברים של הרב יהודה, דברים הם מאוד מאוד חשובים. ובכל מקרה אני אשתדל לעשות חיבור בין שני הדברים, כי לעזוב את הרב יהודה בשביל שאתם תשמעו את הדרשות שלי זה קצת מצחיק, כי הרב יהודה היה לו תפיסה כוללנית. כשהוא היה מדבר על פרשת השבוע היה תמיד מדבר על העניינים מצד אחד כלל הלאומיים שהם שייכים מאוד מאוד אל הדור שלנו, מאוד נצרכים אל הדור שלנו לפי חסרונותיו של הדור, מה שצריך גם ציבור תלמידי החכמים שבעם ישראל, שכבר מאז אנשים שבקיים בשז ופוסקים, אבל במהלכי הגאולה אין להם את העין הכוללנית הזאת לראות את המאורעות מבחינת בינו שנות דור ודור. ולרב יהודה התווה את הדרך הזו בדרך שיחותיו במשך שנים לכל תלמידיו, נתן את זה כל מוצאי שבת, והדברים נאמרו והדברים למעשה הקימו את כל הציבור של הציונות הדתית היום. הם נבנו, האנשים האלה, מתוך תלמידי חכמים גדולים כמו הרב יהודה ותלמידיו ותלמידי תלמידי הון, עד עצם היום הזה התורה הזאת הולכת ומשפיעה יותר. התורה הזאת עושה את דרכה מצד האמת שלה, והאמת היא נשמעת לפי החיסרון שאנחנו נמצאים בו. הנה הערב אתם רואים איפה אנחנו נמצאים, באיזה צרות ואיזה מאבקים, והדברים האלה בוודאי לא היו מגיעים לידי כך אם אנחנו היינו שולטים בתורה שלנו. כי אם אנחנו שולטים בתורה שלנו אז אנחנו שולטים בזהות שלנו, ואם אנחנו יודעים מי אנחנו אז הגויים ידעו מי אנחנו. אם אנחנו לא יודעים מי אנחנו אז הגויים רואים אותנו כפי שאנחנו משדרים. אם אנחנו רואים את עצמנו כחגבים אז הם יראו אותנו עוד יותר קטן מחגבים. זה תמיד פונקציה ממה שאנחנו מחשיבים את עצמנו. אם אנחנו היינו מסתכלים על עצמנו כעם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, ויחד עם זה היינו מסתכלים על עצמנו כעזים שבאומות, אף אחד לא היה נוקר את האצבע הקטן שלו עלינו. לא היה מעיז אפילו לעשות כאילו רוצה לגרד את הראש שלו, שמה אנחנו נגיב על הדבר הזה. בוודאי שאנחנו כל כך רחוקים מהצורות הטבעיות והדרכים הטבעיות של עם שמתגונן על עצמו, מצד אפילו הבא להורגך שכם להורגו. הדברים האלה כל כך פשוטים בשביל העמים האחרים, אבל אנחנו עוד רחוקים מאוד מזה. זה לא בגלל שאנחנו טיפשים חושב שלום. עם ישראל חכם ונבון. אבל מה הסיבה לכך שאנחנו כל כך רחוקים מהדברים האינסטינקטיים שהיו צריכים להיות כל כך מושרשים בנו? זה בגלל שאנחנו שייכים לבחינה של הדעת. למה הדבר דומה? אם אנחנו לוקחים למשל את הקוף, או אנחנו לוקחים את האריה, או אנחנו לוקחים את החתול או את הברדלס, אנחנו לוקחים את העופות, לכל אחד יש לו תכונות. זה אף מהר יותר מאיתנו, זה יש לו ריח יותר חד משלנו, זה יש לו את האינסטינקטים במהירות שלו, זה בחוש הראי, הראות שלו, זה כל אחד ואחד. למעשה אנחנו, כל דבר, אם אנחנו נבחנים ביחס אל הטבע, אנחנו ממש מאוד דלים. אבל למה החושים שלנו כאלה מוקטנים ביחס אל הברדלס, אל האריה, אל החתול, אל הכלב וכו'? כי יש לנו דעת. הדעת רוצה שהחושים הטבעיים פוחתים, כי אנחנו יותר מסתמכים על הדעת, אז באופן טבעי אנחנו לא נזקקים לחדות הזאת של האינסטינקטים. כיוון שלעם ישראל יש דעת תורה, יש לו נשמה שהיא כולה תורה, הוא צריך לברר לעצמו את הכל דרך התורה. וכיוון שכך, החושים האינסטינקטיים של האומה הם לא חדים כמו האומות, שהם יותר בחינה של של האינסטינקט הפראי. זה ברור, הגויים הם ברברים יותר, הרבה יותר ממה שאנחנו נקרא, אפילו שאנחנו נמצאים בשפל המדרגה, חס ושלום שנקרא כאלה. אלא תמיד הדעה שבנו, הדעת תורה שבנו, הזיקה לתורה, נשמתנו היא כולה תורה, היא עושה, זה מה שאומרים, תורה מתישה כוחו של אדם, היא מטשטשת הרבה והיא מתישה הרבה מהכוחות הבריאים. אז בשביל זה צריך לחזור אל הדעת. הדעת היא תורה. מה, אז התורה זה רק ענייני הלכות? זה ודאי זה ענייני הלכות, אבל זה גם ענייני הרוח שבעם ישראל. ובזה אנחנו איבדנו הרבה מאוד מן הרוח הזאת במשך 2000 שנות גלות. אנחנו נבצרנו בתוך ארבע עמות של הלכה. אנחנו עסקנו הרבה בקשרות, אנחנו הרבה עסקנו בעניין של השכנות, אנחנו עסקנו הרבה בעניין של הרבה דברים שהם מאוד מאוד בתוך ארבע הכתלים של הבית או של הקהילה או של בית הכנסת. אם יצאנו זה הלכות שכנים, הלכות שכנים, הלכות אישות, הלכות בשר וחלב, איסור והתר, עם רוב השאלות זה עם העניינים של קידושין וגירושין, או עניינים של איסור והתר, או עניינים של כיצד להתפלל וכיצד דיני אורח חיים, וזהו. אבל איפה סדר חוקים? איפה סדרי מלחמה? איפה סדרי מדינה? איפה השולחן ערוך שהוא שייך אל עם ישראל כשהוא חי בארצו? כאשר אתה צריך לנהל מדינה, מה הם ביחסים הבינלאומיים ובסוציולוגיה ובפסיכולוגיית העמים? איפה כל הפנים האלה של ההלכה? התורה מתייחסת לזה, זה חלקים שלמים של השולחן ערוך שעוד לא הופיעו ויופיעו בעזרת השם. הרמב״ם כתב על כל התורה כולה, אבל אנחנו יודעים שחסר לנו הרבה. הרב ציודה בשיחות שלו הוא מתווה את הדרך הזאת לחיות הזאת, שאם יהיה לכל העם החיות הזאת, בהחלט אנחנו נחזור אל הדברים האלה, אנחנו נחזור לבריאות כזאת רוחנית, לשאיפות כאלה רוחניות שיהיו, שיובילו בנו אנשים שילמדו תורה באיכות ובגדלות וברוחב הדעת ובאמיתיות, באופן כזה שירצו להנחיל עם, לא להנחיל להישאר בעניין של ארבע עמות של הלכה, להרחיב את הגבולות. ודאי שארבע עמות של ההלכה האלה הם הנחלה שלנו, שעליה אנחנו תופסים את המרחב כולו של החיים. אנחנו לא מזניחים מכיהוזה שכל מה שרבותינו למדו בגלות וגם בארץ ישראל, ואנחנו באים לקחת את הכל ולהרחיב את זה לשיעור קומה אחר. אבל בשביל זה בשביל שעם ישראל יעשה את זה, צריך קודם כל להיות עם ישראל. ובשביל שעם ישראל יהיה עם ישראל, הוא צריך לחזור על שאיפותיו. ושאיפותיו הן כתובות בתורה. כי התורה זה הנשמה, והנשמה זה המרחב הכי 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 מרחבי שיש, הכי רחב שיש, הכי כללי שיש, הכי טבעי שיש והכי אמיתי שיש. ורק המרחב הזה עונה באמת לשאלות של הזמן, לפי הזמן, כל הזמן. כן, שואל. מה? לא, אני רוצה לשמוע. אז בזה אנחנו בפרשתנו מתבוננים, לכן אני חשבתי שאנחנו נלך בדרך המוצבת על ידי הרב סילדז, ופה ושם, כדי ש, כפי שהציע יוסי, שלא נעשה את הדרך של שלומדים אנחנו בשבת, אז אנחנו קצת ניתן גיחות פה ושם לביור יותר, לבאר יותר את מה שהרב יהודה בעצמו התחיל, את המושגים ואת הדברים, כפי שאנחנו כשהיינו תלמידים שמענו מרבותינו, ומתוך הלימוד שלנו אנחנו זכינו קצת אולי להבין את הכוונות של הרב יהודה, וגם לפעמים אנחנו לא נאמר את מה שהרב יהודה אומר, לא בגלל ש, אלא כדי לתת מקום ללימוד של השבת, כפי ששוב פעם יוצאי הציע. בפרשת פיקודי בפרשת פיקודי אנחנו רואים שאנחנו ממשיכים, זה הפרשה האחרונה של של ספר שמות, זה הגשר בין שמות וויקרא, כפי שהרב יהודה כותב את זה בהרבה מקומות, אבל גם בויקרא וגם בפיקודי הוא מזכיר את זה, שספר שמות וספר ויקרא זה עניין אחד, כי השרת השכינה שיש בעם ישראל היא קודם כל נצרכת מתוך שצריך בית. צריך בית המקדש. בית המקדש זה המשכן. במסכת עירובין בדף בית עמוד א' יש גמרא שאומרת שהמשכן זה המקדש והמקדש זה המשכן. ככה הגמרא מוכיחה, כי אם לא יש אבסורד שיוצא מזה, וצריכים לומר שהמשכן והמקדש זה אותו דבר. אמנם יש נפקא מינה בין המשכן והמקדש, התוספות אומרים שיש כמה נפקא מינות הלכתיות, אבל מבחינתנו, טוב, בוודאי שהמשכן הוא קבוע, המקדש הוא קבוע והמשכן הוא נייד, אבל מצד המבנה, מצד כל הרעיון שעליו נאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה מתקיים במשכן. במשך השנים שאנחנו במדבר אנחנו יודעים ששורה השכינה, ואנחנו נראה שהיא שורה מפרשת פיקודי למעשה. מפרשת פיקודי, מתחילת פרשת שמיני, שזה א' בניסן, שבא' בניסן היה חנוכת המשכן, ולמעשה סיום העבודה של בניית המשכן זה עד סוף פרשת פיקודי. ויש פה כמה דברים שמתעוררים. דבר ראשון, נדע שבפרשת פיקודי יש קודם כל את כל הכלים של המקדש, רוב הכלים של המקדש הם נזכרים פה, מוזכרים פה, יש לנו את הבגדים ויש לנו את כל השמונה בגדים של הכהן, ולאחר מכן מתוך הארבע של הכהן גדול או הארבע של הכהן אדיוט פלוס הארבע של זהב של הכהן גדול, ולאחר מכן יש לנו פירוט גדול מאוד על כל מה שנעשה על ידי משה רבנו כאשר הוא רצה לבנות את המשכן. כי אחרי שכל הכלים היו מוכנים, היה צריך להקים את המשכן, ואף אחד לא יכל להקים את המשכן אלא משה רבנו. זה נאמר פה בפרק למד ת' אנחנו רואים בסוף הפרק נאמר ככה, ככל אשר בפסוק ממבט, אתם רואים פרק למד של פסוק ממבט, נאמר ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בני ישראל את כל העבודה. יש לכם?
כן.
וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה אדוני, כן עשו. ויברך אותם משה. אז אתם רואים שקודם כל בפסוקים האלה נאמר שנגמרה המלאכה. ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל את כל העבודה. יפה מאוד. אתה אומר ככל אשר ציווה השם את משה, משה הצטווה לעשות את המשכן ובני ישראל, אבל באמת משה זה שקול כנגד ישראל, לכן הפסוק אומר כן עשו בני ישראל את כל העבודה. אתה תקבל תשובה לדבר הזה. אני הבאתי שפת אמת שעונה בדיוק לשאלה שלך. יפה, אתה עלית מהר על הדבר הזה. ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל את כל העבודה. וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו עודה, כאשר ציווה אדוני כן עשו ויברך אותם משה. וירא משה את כל המלאכה, מה זה ההסתכלות הזאת על כל המלאכה? מה זה וירא משה? כן? והנה עשו אותה כאשר ציווה. אז נאמר וירא משה את כל המלאכה, הם עשו. אז למה צריך להגיד עוד פעם? כן? והנה עשו אותה כאשר ציווה השם, כן עשו. מה יברך אותם? תגיד לי, אני לא מבין? באמת אנחנו לא מבינים, נכון? אז רש"י אומר ויברך אותם משה, כן? אמר להם יהי רצון שתשחה שרינה במעשה ידיכם, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה, עלינו מעשה ידינו כוננה, והוא אחד מאחד עשר מזמורים שבתפילה למשה. משה מברך את ישראל שתשחה שכינה בהם. בסדר? עכשיו, אם כן, כל העניין הוא השראת השכינה. משה לא מברך אותם סתם, הוא מברך אותם בחותם של המשכן. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא בעצמו, ועשו לי מקדש ושכנתי לתוכם. זה המצווה, לבנות את המקדש, ועשו לי מקדש. צריך שאתם תעשו לי את המקדש, ואחרי שתעשו לי אני אהיה בתוככם, שכנתי בתוכם, נכון? לא בתוכו אלא בתוכם, הכוונה מתוך שאני במשכן, מתוך שאני בין הקרובים בקודש הקודשים, השכינה שורה בישראל משם. ככה זה גזירה מעט גזירת העליון. ולמה משה, תסתכלו את פסוק למד ג' לפני זה, אחרי שגמרו את הכל נאמר ככה, ותכן כל עבודת משכן אוהל מועד, ובפסוק למד ב' באותו פרק למד ב', כן? ותחל, זה כמו ויחולו השמיים, נכון? ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד. יש לך?
למד ג'
למד ב'
למד
ב'. ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו. ויביאו את המשכן אל משה, את האוהל ואת כל כליו, כרצב, כרצב בכיכיו ועמודיו ואדניו, ואת מכסה אורות האלים המאודמים, ואת מכסה אורות התחשים, ואת פרוכת המסך, ויש המשך פירוט של כל הדברים כולם, מונים את כל הדברים כולם, בסדר? ואת המנורה הטהורה, ואת השולחן, ואת המנורה, ואת המזבח הזהב, את מזבח הנחושת, ואת קלעי חצר. אני קורא פסוק פסוק, ואת בגדי השרד, ככל אשר ציווה משה. אז בואו נחזור ללמד ב' מה כתוב, ויעשו בני ישראל את המלאכה, אומר לנו רש"י, ויעשו בני ישראל את המלאכה ככל אשר ציווה השם. בסדר? רש"י אומר. ומה הכוונה? הרי כתוב התחל כל עבודת המשכן, נכון? בפסוק שלפני, פסוק למד ב', מה כתוב? ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד. אז הפסוק אומר נגמרה כל העבודה, כל העבודה נגמרה באותו פסוק, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו. אז למה אתה חוזר עוד פעם? זה אותו דבר. אומר רש"י תשובה לשאלה הזאת, למה הכתוב היה צריך לומר ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד? אז כל העבודה הם עשו, כל העבודה גמרו. ותחל הכוונה כמו ויחולו השמיים והארץ וכל זה בעם, נכון? אז זה נגמר, הכל נגמר. אז אם ככה, למה צריך עוד פעם שבאותו פסוק ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו? רש"י מתייחס לשאלה הזאת ואומר לנו, ויעשו בני ישראל את המלאכה ככל אשר ציווה השם. רש"י בא להדגיש ככל אשר ציווה השם, בדיוק 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 רצון השם מתקיים, אבל בדיוק כפי רצון. בני ישראל הצליחו להיות שליחים של הקדוש ברוך הוא, ביטלו את רצונם. היו יכולים לרצות איזה יותר יפה, פחות יפה, יותר גדול, פחות יפה. לא, בדיוק, בדיוק, בדיוק. ככל אשר ציווה השם. לא. בספר ויקרא הרבה פעמים נאמר, כן, ריח ניחוח לשם. ריח ניחוח לשם, רש"י בכמעט כל מקום שכתוב ריח ניחוח לשם, הוא אומר, כי אני אמרתי, רש"י אומר, כי אני אמרתי ונעשה רצוני. ומתי יש ריח ניחוח לשם? כאשר השם הוא מקווה ואנחנו עושים את רצונו בדיוק. תסתכלו בשפתי חכמים, אומר לנו השפתי חכמים עוד שנייה, בעוד תשע, אתם רואים מה שפתי חכמים, העבודה של השפתי חכמים, אני לא נוח לי לשבת. הרגליים השפתי חכמים, מה הם עושים השפתי חכמים? כשרש"י מסביר לכאורה דבר פשוט, אתה אומר מה רש"י בא לומר לי? הנה רש"י אומר, כן, כאשר ציווה השם, הוא לא הוסיף כלום. בא שפתי חכמים אומר לך, רש"י התקשה במשהו ותראה מה הקושי. נראה לך רש"י אומר פשוט, לא, יש קושי בפסוק והוא מתרץ לך את, את הקושי. תסתכלו בשפתי חכמים, אומר זה קשה לו, הכוונה זה קשה, קשה לרש"י. מה קשה לרש"י? כיוון שכתוב ותחל כל עבודת המשכן, מה עוד ויעשו? למה הוסיף הפסוק ויעשו? אלא להורות שלא שינו בני ישראל את המלאכה כאשר ציווה השם את משה. יש חידוש. החידוש הגדול הוא שבני ישראל לא שינו. המון 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 פרטים, המון 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 מעשים, המון 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 דברים, ובני ישראל לא שינו, נאמנה עשו את רצון השם. ומאוד חשוב, ויביאו את המשכן, רש"י אומר בפסוק למד ג', שלא היו יכולים להקימו. הם רצו להקימו, לא יכלו. ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן, כי רד עכשיו זה היה בסלל וזה היה העלייה, וזה היה כל אנשי חכמי לב ונשות חכם.
נכון,
משה לא עשה כלום. אז אומר לנו רש"י, ויביאו את המשכן, בפסוק למד ג', ויביאו את המשכן אל משה, את האוהל ואת כל כליו, ואז כל הרשימה כולה של כל הדברים כולם. אומר לנו רש"י שלא היו יכולים להקימו. למה? מת השם היית זאת. הקדוש ברוך הוא לא נתן את האפשרות שיקימו את זה. ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן, הניח לו הקדוש ברוך הוא הקמתו, שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד הקרשים שאין כוח באדם לזוקפם. הם היו כבדים מאוד, זה קרשים של 5 מטר גובה. כן? ומשה העמידו. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, איך אפשר הקמתו על ידי אדם? משה רבינו אומר לו, למה זה צריך להיות על ידי אדם? אמר לו, עסוק אתה בידיך נראה כמקימו, והוא נזקף וגם וקם מאליו. היה פשוט רק נוגע בקרשים, הם היו עומדים בנס. אבל זה נקרא שאומר לו הקדוש ברוך הוא, כן, עסוק אתה בידיך נראה אתה כמקימו, ואז המשכן נזקף וקם מאליו. הוא קם המשכן, הוא קם מאליו, זה רבי תנחומה. טוב, אתם רואים שזה פה הלוז, זה פה הלב של הפרשה. כן? זה מה שבני ישראל, קודם כל שומעים שזה כל בני ישראל. בתחילת הפרשה יש רמז לדבר. אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה עבודת הלוויים, בן איתמר, ביד איתמר בן אהרון הכהן, ובצלאל, בן אורי בן חור למטה יהודה. יהודה הוא הנשיא של השבט, זאת אומרת הוא האב השבט, סליחה, שהשבט הכי חשוב שבעם ישראל, ביוד בית השבטים. ואיתו אהליאב בן אחיסמך למתדן, חרש וחושב ורוקם בתחלת ובארגמן ובתור עלעת השני ובשש. מי זה אהליאב בן אחיסמך? הוא למתדן. דן זה המתה של הקצה השני של עם ישראל, זה המתה הכי פחות חשוב. ואתם רואים ששוב פעם יש פה עניין האחדות, כל הזמן חוזרת האחדות הזאת בענייני המשכן, נכון?
אבל דן הוא ראש מטה.
אז מה אתה רוצה לומר?
יש כמה שבטים שהם חשים.
לא, הכוונה שבבית המקדש כולם היו שותפים, מי הכי חשוב לפחות חשוב, לא רק שניהם.
יותר פחות חשוב
מיוני. לא, די, תראה את זה ברב סיודה. טוב, בוא אני רוצה לקרוא יחד איתכם דבר ראשון. לפני שתלמד את הרב סיודה, יש בשפת אמת כמה דברים חשובים. אתם רואים בעמוד 233, אתה מצליח לקרוא את הכתב הזה, נכון?
כן.
אומר בשנת תרלך, הקפת אמת, אלה פקודי המשכן. נאמר, ובמדרש נאמר ככה, איש אמונות רב ברכות. כאשר אדם הוא איש אמונות, הרבה ברכות חלות על ידו. ביור העניין, כי המשכן היה תיקון חטא העגל. עם ישראל עשה חטא העגל, ובזה שהוא עשה חטא העגל אומר לנו השפת אמת, קודם החטא דהינה, קודם זה החטא 233. אלה פקודי המשכן, שנת תרל"ח, אתה רואה? זה עמודה ימינה. אלה פקודי המשכן על פי משהו במדרש, יש אמונות רב ברכות. ביור העניין, כי המשכן היה תיקון חטא העגל. והנה, קודם זה החטא, היו בני ישראל דבקים בשורש כללות כנסת ישראל. הם היו כנסת ישראל. מה זה כללות כנסת ישראל? הכוונה, הם היו ביחד, והם היו דבקים בשורש. השורש זה צרור החיים הנותן את החיים לכנסת ישראל, שנאמר עליהם חלק השם עמו. נכון? אנחנו, מה נאמר? חלק השם עמו, חבל תחלתו. ועל ידי החטא נפלו לבחינת הפירוד. מה זה חטא? חטא זה פירוד מעט מקור החיים. אדם שחוטא הוא ממעט את החיים, כי הוא מפריד את עצמו ממקור החיים. אדם שחי בצורה הבריאה ביותר, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, מתוך שאתם דבקים בשם אלוקיכם, מה אתם? חיים כולכם היום, וחיים כאשר אתם דבקים כולכם יחד, חיים כולכם היום. העניין של הכלל גם מופיע פה. אז אם בני ישראל חטאים חד ושלום, הם נופלים בפירוד, הם לא נשארים ביחד. זה מאוד מאוד מבאר לנו גם את הסוגיה של פרשת השקלים, פרשת המגילה, המגילת אסתר, כל הפרשיות הללו, לא פרשה מלשון פרשת השבוע, אלא אלו פרשיות שצריך היהודי ללמוד. דבקים בשורש כללות כנסת ישראל, שנאמר עליהם חלק השם עמו, ועל ידי החטא נפלו לבחינת הפירוד. ולכן, מה עשה הקדוש ברוך הוא? כן? אמר למשה, הקהל את בני ישראל, נכון? לכן הקהיל אותם משה רבנו עליו השלום, כמו שכתוב, ויקהל. וזה היה רק לשעה בכוח השבת, כי ויקהל זה היה בשבת. ומתאחדים ברזה דאחד, השבת היא מאחדת את כל עם ישראל. לכן בשבת במנחה אנחנו אומרים, כן, אנחנו
עם אחד
בארץ, נכון? זה הבחינה של השבת. השבת מאחדת אותנו. הסברתי את זה קצת שבוע שעבר בדרשה. אבל על ידי זה באו אחר כך למעשה המשכן. בני ישראל אחרי זה הם באו למעשה המשכן, לעשות את המשכן, שהוא תיקון הנפרדים. מה זה מעשה המשכן? הם מתאחדים בני ישראל כולם מיהודה ועד דן, על מנת לעשות את מעשה, ובדיוק בדיוק 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 לפי רצון השם. הם מבטלים את רצונם, עשה רצונך כרצונו, מבחינה הזאת. לכן נקראת תיקודי המשכן, שהוא עניין הפרט, כל אחד על מקומו המיוחד. אתה לוקח כל אחד ואחד מבני ישראל, יש לו בפיקודים מה עשו כדי להקים את המשכן, נתנו את מחצית השקל. זה פרשת שקלים של מחר. ברור, פרשת השקלים של מחר, כל אחד מבני ישראל נותן מחצית השקל, בסדר? במחצית השקל הזו הוא תורם מעצמו כדי להיות שותף במשכן. כל אחד, אם כן, יש לו חלק מהבניין של המשכן, שזה ממנו. 60 ריבו ישראל באים ותורמים למשכן. לכל אחד יש לו מקומו. אבל גם בכלים של המשכן, לכל אחד ואחד יש לו מקומו. אומר הרב, לכן נקרא פיקודי המשכן, שהוא עניין הפרט, כל אחד על מקומו המיוחד. אבל הוא פרט הצריך לכלל.
יש פה פרט.
כן, הכוונה שכל אחד ואחד מבני ישראל היה צריך להיות שותף. אז יש את הפרט שצריך לתת, אף אחד מן הפרט לא נתן, כל אחד היה צריך לתת. זה חובה על כל אחד, עשיר ועני, אין מי ש... זה לא עניין של מדבר, אתה יכול לתת, אתה נותן, זה עניין של כולם כולל כולם, אפילו אני מרות שבישראל נותן מחצית השקל, ובזה הוא נכנס לכלל. עכשיו, פרט הוא כלל, פרט הוא כלל, כל אחד על מקומו המיוחד, אבל הוא פרט הצריך לכלל, כל אחד לא יוכל להקים את המשכן, המחצית השקל שלו לא יעשה כלום ללא הפרט, ללא הכלל כולו. כי הברכה שורה רק בכללות האחדות. הברכה היא לא יכולה להיות אלא רק בכלל האחדות. בסדר? עם ישראל, נאמר על עם ישראל שגם כאשר היו עובדים עבודה זרה בזמן של השופטים ובזמן המלכים שאחרי ואחאב, וכן, אז היו מנצחים במלחמה. למה? כי לא היו דלטורים, לא היו מדברים זה על זה לשון הרע, לא היו משינים זה על זה, כי היו מאוחדים. הברכה לא יכולה לחול אלא על הכלל. וגם יש כלל גדול שאומר שאין הברכה שורה אלא על הסמוי מן העין. זאת אומרת, דבר שלא נתפס בעין. עוד כלל אחר שאומרת אין הברכה שורה על דבר שיש מניין. אם אתה מונה דבר, הברכה לא שורה עליו. גמרא אומרת הברכה שורה הדבר שאין בו מניין. בסדר? אז אם ככה, אתה יודע שאם אתה רוצה, יש גם איסור מכאן לספור את בני ישראל. אתה רוצה, אתה גבאי, לספור את הקהילה, כמה אנשים? תספור את הכיסאות, אל תספור את האנשים. למה? מה הסיבה? מה האיסור הזה? דוד המלך נענש על זה שהוא ספר את עם ישראל. והשקלים, רש"י בתחילת פרשתנו אומר אלה פקודי המשכן על ידי השקלים של מחצית השקל, שמנו את המחצית השקל, מנו את הסכום, אמרו אם כל אחד נותן חצי אז הסכום הזה צריך להכפיל בשתיים על מנת לקבל את מספר בני ישראל, וככה ידעו את מספר בני ישראל, אבל לא ספרו אלא את השקלים, לא את בני ישראל.
ובמדבר יש הרבה מניין.
אם אתה נותן חצי ואני חצי, אז אם אני מצא את השקל זה סימן שיש שניים. אתה צריך לדעת את זה. ואני לא כלום, לא הייתי צריך לדעת. בסדר, בסדר, בסדר. זה בגלל שזה בעברית. אם הייתי מדבר בצרפתית, היית מי השופט. ולכן נקרא פיקודי המשכן, שהוא עניין הפרט, כל אחד על מקומו המיוחד. אבל הוא פרט, צריך לקלל, כי הברכה שורה רק בכללות האחדות. ולכן נאמר על פי משה. למה על פי משה? כמו שכתוב איש אמונות, שעל ידי שנמשך הפרט אחר הכלל, הרי כל פרט מישראל עשה מה שמשה רבנו אמר. מי זה משה? משה הוא שקול כנגד 60 ריבו, כנגד כנסת ישראל. אז שעל ידי שנמשך הפרט אחר הכלל, בא לכלל ברכה, כי הברכה לא שורה אלא על הכלל, הכלל מתאחד. ולכן נאמר אחר כך וירא משה את כל המלאכה. אתם זוכרים את הפסוק שראינו, שזה פסוק מם ג', בפסוק מם ג' מה ראינו? בפרק למד ת', וירא משה את כל המלאכה, נכון? יש לכם?
כן.
אז מה זה אומר לנו? משווה את זה השפת אמת לוייר משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר ציווה השם כן עשו ויברך אותם. משה אומר כמו שכתוב כבר בעניין מעשה בראשית. איפה? בפרק א' פסוק למד א', טרחתי למצוא לכם את הפסוקים, תסתכלו בפרק א' פסוק למד א' בבראשית. פרק א' של התורה. א' בראשית, פרק א', פסוק למד א'. מה כתוב? יפה? פרק א', וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. אחר כך ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויתחל אלוהים כמו ותחל. יפה, יפה. אז בואו נראה, אומר השפת אמת שמזה הכלל נעשה השבת שבו מתאחדים שורש כל הימים, זה מה שכתוב בספר בראשית, אחרי ויכולו השמיים וכל צבאם, ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו. אז זה שבת, השבת היא מאחדת את כל הימים, שורש כל הימים. כמו כן, אתם זוכרים שאמרתי שבוע שעבר שבכל יום ויום אנחנו אומרים יום ראשון בשבת, יום שני בשבת, יום שלישי בשבת. למה? כי הוא מאחד את שורש כל הימים, כי בכל יום ויום יש ניצוץ של קדושת השבת. כמו כן, מלאכת המשכן שהוא קיום הבריאה היה על ידי הסתכלות משה רבנו עליו השלום. מה זה הסתכלות? וירא משה, נכון? זה מה שראינו עכשיו בפסוק, וירא משה את כל המלאכה, נכון? אז ההסתכלות של משה היא מאחדת את כל הכלים, וברכתו, כן? משה רבנו וברכתו, כמו שכתוב בזוהר, שכמו שהקדוש ברוך הוא ברא עולם בכוח התורה, כמו כן צדיקים מקיימים העולם בכוח התורה, זה משה. ובאמת זה עניין תורה ומצוות, שמצוות הם בעשייה, שבכל מעשה יש מצווה, אך כוח המצווה או כוח המצוות הם תורה. עד כאן. זה עניין של הביור של מה עשה משה פה. אבל יש עוד דבר חשוב שצריך לתפקודת, יש עוד נקודה אחת שאני רוצה לבאר לכם ואחר כך נעבור לרב יהודה. במדרש איש אמונות רב ורחות, זה משה, עד להעשיר זה קורח, כי קשה לו. אתם הפכתם את הדף, כן? תרלב, כי קשה לו. למה נמנו דברי המשכן? למה נמנו? יש זכירות כל דבר ודבר במשכן. אומר, והרי יש קושיה, הברכה שולטת בדבר שאינו מנוי. בדבר שהוא לא מנוי, כשאתה אתה אומר 1, 2, 3, 4, אז אתה עושה פירוד. אתה מבין? כי קשה לו, למה נמנו דברי המשכן והברכה שולטת בדבר שאינו מנוי? והתשובה אומר לרב, שכיוון שהיה המניין על ידי משה רבנו עליו השלום, היה בו ברכה. משה רבנו יכול לעשות את המניין, אדם אחר עושה את המניין, עושה פירוד. מה הסיבה? כלל הדברים, כלל הדברים, מה שבמניין אין ברכה שולטת. אם אתה סופר, אתה חלילה לוקח את ישראל 1, 2, 3, 4, אתה גורם שלא תחול ברכה עליהם. למה? כי אין הברכה שולטת על דבר שבמספר ובמניין. כך אומרת הגמרא, כיוון שנפרד כל אחד בפני עצמו. אם אתה אומר 1, 2, 3, 4, אז כל אחד נפרד מחברו, אתה עושה את הכלל. יש פה ציבור שמתפלל, אתה עושה אותו, זה 1, זה 2, זה 3, אתה מפריד, אתה עושה חתיכות חתיכות, אז אתה גורם שלא, שאין אחדות. אם אין אחדות, אין ברכה. ובלי מניין הוא בכלל, הוא בכלל, ובכלל יש ברכה, כי הכלל דבוק בשורש ובמקור הברכה, שמשם נמשך חיות הכל. זה אנחנו, מה שאנחנו אומרים, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. זה הכלל הגדול, הצרור. מה זה הצרור? זה לצרור ולהיות ביחד. אגב, זה דבר שהוא נורמלי. אנחנו כל הזמן אומרים על המן שהוא, אנחנו אומרים לו כינוי מאוד חשוב, מאוד מכובד. איך קוראים לו? הוא צורר היהודים. מה הצורר עושה? עושה את בני ישראל צרור. מה זה צרור? מה זה צרור מפתחות? זה אגודה, זה המפתחות יחד. הצורר, כשהוא עושה צרות לעם ישראל, הוא עושה אותם אחד, יחד. זה ברור. אומר לנו ולך, מי שהוא איש אמונות, כלומר נמשך אחר השורש, משה רבנו הוא איש אמונות, הוא הולך אחרי השורש, הוא דבק כל כולו ברצון השם, ומשה נאמן, כן? מה אומר את התורה? ומשה האיש בכל ביתי נאמן, נכון? אז אם ככה, לכך מי שהוא איש אמונות, פירוש, נמשך אחר השורש, ואף שעושה מעשים גשמיים בפעולת הטבע, מכל מקום יודע וזוכר שהכל מהשם יתברך. אז כאשר הוא עושה את זה מתוך שהוא יודע שהכל מהשם, שורה ברכה במעשיו, זה המניין של משה. אבל אנחנו לא דבוקים בשורש כמו שמשה, אז אנחנו לא יכולים לספור, אפילו דוד המלך. וזה, כן, היפוך אח להעשיר. טוב, זה עוד עניין. אבל אתם למדתם כלל, שפה אתם רואים שמה המשכן עושה? המשכן עושה אחדות. המשכן עושה אחדות, הוא מאחד את כל ישראל, הוא מאחד את כל הכלים, וגם נאמר במקום אחר, טוב, אני לא רוצה לקרוא לכם את כל מה שיש בה, אבל השפת אמת במקום אחר, הוא אומר גם, שמה עשו בני ישראל בחטא העגל? לפני חטא העגל הם חזרו להיות כמו בזמן שלפני החטא, תקנו את כל המציאות, אז כל המציאות הייתה מתוקנת. עשו את חטא העגל, שוב פעם קלקלו בעולם המעשה. היה צריך לתקן את המעשה. איך תקנו את המעשה? על ידי המשכן. המשכן, בית המקדש, יכולת של המשכן זה לקיים ולתקן את כל המעשה של אדם מחטא אדם הראשון ועד לעתיד לבוא. איך זה? כי במשכן זה שורש כל המלאכות. זה מה שאז אתם זוכרים, אמרתי שלמד תת מלאכות, שזה אבות מלאכות, שכל אב מלאכה כולל את כל הסעיפים של כל סוגי המלאכות המסתעפים ממנו, אבל שורש המלאכות זה במשכן. הגמרא אומרת שאיפה למדנו את 39 המלאכות, אבות מלאכות, שמהם יוצאות כל המלאכות שבהם נבנה העולם, מתקיים העולם, בזה שבמעשה המשכן. כי המעשה המשכן, במעשה, בידיים, אתה מתקן את כל העשייה הלא נכונה שלנו. זה שורש תיקון של עם ישראל בצורה הנפלאה ביותר. ובשביל זה צריך להיות עם ישראל כולו. לכן המשכן לא היה יכול להיות מעשה של אחד, יבוא אחד עם קרס גדול ויגיד, אני רוצה לתרום את המשכן. אני עשיר גדול, אני רוצה את הזכות שיהיה כתוב לעילוי נשמת, אביו ומורו ומורו של האדם הזה. ולא, אין דבר כזה. מזכיר שהחפץ חיים פעם היה בצרות כלכליות, הוא היה ראש ישיבה, אז בא אליו אחד הגבירים של אירופה, אמר לו, תשמע, אני מוכן לשקם לך את כל הישיבה. אמר לו, בסדר גמור. אמר לו, בתנאי אחד, שאף אחד אחר לא ישתתף בהוצאות של השיקום הזה. אני רוצה להיות היחידי שתורם. זהו, רק אני. אמר לו, תודה רבה, לא. הוא אמר לו, למה עולם התורה צריך לעמוד רק עליך? צריך לעמוד על כל מי שרוצה. אם זה התנאי שלך, זה לא יכול להיות תנאי. אם לא היית מתנה את זה בשמחה, אז היינו מזכים אותך. אם אתה לא, שלום, לא צריכים. זה האמת של העניין פה. טוב, בואו נקרא עכשיו ומקצת את דברי... לא, לא צריך, צילמתי את זה עכשיו. מה עניין אם כן המקדש? אתם מבינים שהמקדש זה עניין של אחדות. אומר לנו הרב בסעיף 8, המרכזיות של ירושלים. מקום המקדש. היום שעושים לנו אוריינט האוס, שופען וכל הדברים הנפלאים, זה טוב לקרוא קצת, זה מה שאני אומר לכם. אתם רוצים לקבל איפוס גם בפוליטיקה העולמית? הנה, איפה, אנחנו לא מדברים פוליטיקה, מדברים תורה. אבל על ידי התורה אתה מבין מה הערך, מה הרוח צריכה להיות. המרכזיות של ירושלים, מקום המקדש, מקום התרצלות, חיוניות, מגלה את שלמות המציאות של מעשה השם התמים והשלם. כל מעשה השם הוא שלם, הוא תמים. רק אנחנו לא רואים את השלמות משיבת נפש. מה אנחנו אומרים? תורה תמימה משיבת נפש. כאשר היא תמימה, כאשר אדם לומד את התורה בצורה תמימה, בצורה שלימה, אז היא משיבת נפש. אבל אם הוא לומד פרק פרק, חלק חלק, כן? אז זה לא טוב. לא כאותם העושים סדר כנכדו של פרופסור, כן? מונטנר, שקרא את כתבי סבו, שכשנשאל מה הוא עושה, השיב, אני עושה סדר. לא היה סדר הזה. הרב יהודה תמיד היה לו חשבון עם האפיקורסים. אז אומר הרב פה, כן? טוב, הוא מדבר על אדם, לא חשוב כל כך. השיב, אני עושה סדר, ערך השלמות מופיע כאשר כל חלק נמצא על מחנהו בלי ערבוביה. הסדר בעם ישראל צריך שיהיה לוויים מצד אחד חוצה להם הישראל, פנימה להם הכהנים, וגם בלוויים השוערים לא יהיו השוערים אלה שפותחים את הדלתות, הם לא יהיו אלה שהם שרים, והשרים לא יהיו אלה שהם שוערים. יש סדר בעם ישראל. כן, במשכן יש משכן, יש מזבח הנחושת ויש מזבח הזהב, יש את המנורה ויש את השולחן. ולא ייתכן שאתה תטעה כאשר אתה עושה סדר ואתה תשים את המנורה במקום השולחן והשולחן במקום המנורה. כל דבר צריך להיות במקומו. וכן לגבי האדם, המידות שלו צריכות להיות במקומם. הסובלנות צריכה להיות כמידה, וגם העזות צריכה להיות כמידה, אבל עזות במקצת, במקום הנכון, לא בצורה ש... אז לכן אנחנו רואים ביוד בית שבטים, כאשר יעקב אבינו מברך אותם, הוא מברך כל אחד ואחד לפי ערכו ולפי המידות המיוחדות שבו. קרח דקולה בה, כנסת ישראל יש בה את כל הכישרונות כולם. למה? בגלל שיש יוד בית שבטים. זה ברור, ללא בני רחל לא יכולנו נגד עשיו. אבל כאשר בני רחל נמצאים איתנו, אנחנו שקטים. עשיו נטפל בו. טוב, זה לא נחמד, אבל נטפל בו. אנחנו יודעים שידנו תגבר, ידנו על העליונה. בעתיד לבוא, אני אומר לנו הרב פה, מתוך מחנהו הוא מקושר בנשמת ישראל הכוללת, וזה אשר בחר בנו מכל העמים. כל העם הגדול הזה, עם ישראל, בנוי בבניין נפלא, וכל החלקים הם מאוחדים ומקושרים למקום המקדש. מקדש השם קוננו ידיך, הכולל את כל ישראל בעלייה לרגל. קודם כל, המקדש, אתה תבין שזה עלייה לרגל, שזה כל ישראל יחד. בבוא כל ישראל, אומר הפסוק, בקיבוץ כל ישראל באחדות ובשלמות אחת אלוקית. מתוך כך כל הארץ הזאת של העם הזה היא שלמות אחת לכל גווניה. לכן לא ייתכן לבוא ולומר אנחנו ניתן גוש קטיף או ניתן חלק זה או חלק. למה? כי מתוך כל הארץ הזאת של העם הזה היא שלמות אחת לכל גווניה, צפון והדרום, צפון ונגבה, כן, ימה, זה כל אחד ואחד מחלקי ארץ ישראל הוא חלק מן השלמות הזאת. לכן ברגע שאתה תיקח בלטה מעם ישראל, אתה מחסר את השלמות הזאת. כבר זה לא שלם. זה לא משנה אם זה חצי מילימטר או אם זה קילומטר או זה עשרות קילומטרים, זה כבר לא שלמות.
יש הבדל בין מבחינת הקדושה, בין חלקי הארץ שהצטרפו.
יש ארץ ולבת חלבות ועשש, אבל יש את שלמות הארץ. יש שלמות הארץ, בדיוק. כמו שיש לך את הלב, ואת המוח, ואת האצבע, ואת הקצה, תראה, את האוזן פה, החלק הזה, אתה לא משתמש פה. תיתן לי אותו, אני אחתוך אותו, מה אכפת לך? מה אכפת לך? נכון או לא? אז תדע לך שתהיה תעמוד. זה ברור, זה מה שצריך לענות כאשר באים ואומרים מה אכפת לי מהחבל לרץ הזה. בבקשה, תראה, אתה רואה את החלק הזה, זה לא תחתוך, אני אשאר לך בדיוק האחיזה והכל, מה אכפת לך? בוא נראה, נעשה, נראה מה זה שלמות. אם אתה חושב שזה שלמות, בוא נחתוך לך חלק מהאוזן, אני צעף, לא, טוב, לא תהיה יפה. אז אני יודע, מה, תחפש לי משהו שלא כל כך אתה... אתם מבינים, זה, 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 זה דברים אמיתיים. ומצוות שמיטה מופיעה כאשר כל ישראל או רוב ישראל מתקבץ אליה עם כל שבטיו, לכל אחד מהשבטים יש חלק בארץ הזאת של האומה הזאת. המשכן נבנה מהגבורה של דן ומהמלכות של יהודה. דן שהוא הכי פחות אבל הוא גיבור, הם מעטפים במחנה, זה תמיד הגיבורים, ויהודה הולך בראש. בעבודת הקודש של לוי במקדש עצמו יש שוערים ומשוררים שמשלימים זה את זה, כולם יחד עושים תפקיד אחד שלם במקדש, אך אין להעלות על הדעת טשטוש תחומים. כן? זה מה שכתוב, בני חזור לאחריך, כן? תלך אחורה, שאתה מן המשוררים ולא מן השוערים, כי כל אחד שמשנה את מקומו חייב מיטה. כל שבטי ישראל הם הרמוניה אחת, אבל השתדלו שלא לעבור משבט לשבט על ידי נישואים בין שבטיים, לא כיסוב נחלת ממתה, נחלה ממתה למתה אחר. כך היה אצל בנות סופרד. באורגניזם שלם, בנשמתיות השלמה, לבוא כל ישראל להראות את פני השם, יש ריבוי גוונים מתחילת היצירה. כן, תארו לעצמכם שהעין תרצה להיות רגל, והרגל תרצה להיות לב, אוי ואבוי לנו. נכון? עוד דבר אחד אני רוצה להשלים איתכם בעניין, זה... עוד כמה דקות. בספר בראשית, בספר בראשית בפרק י' דלת, נאמר לאברהם אבינו דבר, פרק י' ג', סוף פרק י' ג', נאמר ככה. נאמר ככה, פסוק י' ד', אדוני אמר אל אברהם, אחרי יפרד לוט מאמו, שנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה וקדמה וימה. טוב, קודם כל רש"י אומר שלוט הוא היה רשע, וברגע שהרשע נפרד מהצדיק, אז לצדיק חוזרת הנבואה. לכן מיד השם אמר אל אברהם, מתי אמר אל אברהם השם? אחרי יפרד לוט, אומר הפסוק. בסדר? אתה, מה הוא אומר? מאמו, שנה עיניך וראה. שוב פעם, העניין של הראייה, בסדר? זה מה שרציתי להביא לכם. שנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה וקדמה וימה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך את עיננה וזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך את עיננה. בסדר? ויהל אברהם וכו'. אומר על זה הכלי יקר. בענייני בית המקדש יש לו פה עניין חשוב מאוד. אתם רואים את פסוק י' ז', כתוב קום מתהלך בארץ. יש לכם את הכלי יקר? עכשיו למטה נאמר פה, אתם רואים זה הקרוב אליי, אתם רואים זה הקרוב אליי, זה פה יפה, בדיבור המתחיל זה הקרוב אליי, זה פה,
כן,
והקרוב אליי. נלמד משהו מעניין על המקדש. והקרוב אליי לומר בכל זה שהקנה הקדוש ברוך הוא אל אברהם את הארץ לקנות שמה שני מיני תועלות. הכוונה שתי בחינות יש בקניין של ארץ ישראל. מה שהוא אמר לך את עננה, את הארץ הזאת לך את עננה, יש שתי בחינות. האחד רוחני, והוא נקנה בראייה לבד. זה מה שהוא אמר לו, השם אמר אל אברהם, שמה עיניך וראה מן המקום אשר שם אתה צפונה ונגבה וקדמה. אז יש את הבחינה של הראייה לבד. ואחד גופני, והוא נקנה מחי דייס המטרה, הכוונה קום התהלך בארץ על ידי ההליכה. אנחנו מתפללים? עוד לא, נתפלל, נתפלל, ואחר כך אם אתם רוצים שנשלים את זה נשלים, לא? לא נורא. יש, אומר לנו, משהו ויש דייס המטרה, הכוונה כמו קום מתהלך בארץ, בזה שאתה דש את הארץ, אתה מתהלך בארץ. הרוחני הוא כי שם מקום מקדש. אתם רואים? של מטה, מכוון כנגד בית המקדש של מעלה, ושם פעל השם המכון לשבטו ידברה. זה הקניין הראשון שעשה אברהם אבינו, שהוא ראה. ושם חדיון עוזו ידברה, המסתכל במקום המקדש, הוא מיד מתלבש ברוח טהרה וקדושה. הרבה אנשים שהיו עולים לבית המקדש ראשון היו מתלבשים ברוח הקודש והיו מתנבים. ככה כתוב. העילאיות של הקדושה שהייתה במקדש ראשון זה היה שאנשים שלא רק שהיו מתאחדים, כמו שאמר רב ציודה, שהיו מבחינת שכל העולה לרגל ביחד, אלא גם היו מתעלים למדרגה חדשה שמיד להתנבש ברוח טהרה וקדושה. מלך עליון ביופיו יתברך תחזן העיניו, וראייה תחוד תגיד לאדם לקנות השלמות ההוא במקום אשר קרא לו אברהם. השם יראה, אתם רואים? השם יראה ויראה, יש את, כן? וקרי בא, יראה ביוד וחיריק. כן? יראה ביוד וצירק. כי דרך שבא לראות, כבא לראות. אדם בא לראות את פני השם, אבל הוא גם בא לראות על ידי השם. זה המדרגה הראשונה. המדרגה השנייה, לא בכל מקום בארץ האדם זוכה לשלמות זה, כי אם במקום הנקרא השם יראה, השם יראה והשם, והוא הר המוריה ובטל. אתם רואים? בבית המקדש ירושלים יש לה מדרגה מיוחדת שבזה אנחנו זוכים לשלמות כזאת. לכן ירו שלם, מלשון יראה ושלמות. זה השם ירושלים, כן? ובסוף בשורה האחרונה אתם רואים כתוב ותועלת רוחני זה לא יסור מזרעו עד עולם. תמיד תהיה המדרגה הזאת אצלנו, כי אף בזמן שבית המקדש שלמטה איננו בבניינו, מכל מקום הבית המקדש שלמעלה המכוון הנגדו נצרי, הוא תמיד קיים, לא יסור לעולם, ובכל זמן יורד ממנו שפע של ברכה, שפע של קדושה על זרע אברהם המקודש. ומתעזה שלמים וכן רבים נחשפה נפשם לעמוד במקום הקדוש ההוא כי רצו את אבניה וכו'. זה מעלתה של ירושלים.